לפני שנתחיל היום, אני רק רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל, אני רוצה להזכיר לכולם את הסיום המתוכנן ל-5 לינואר. אם לא נרשמתם, אז כדאי להירשם עכשיו. ועוד דבר, אם יש נשים שמשתתפות בשיעור, מקשיבות ומוכנות לדבר, יש הרבה יחסי ציבור סביב הסיום, ומבקשים ממני לשמוע מנשים שלומדות. אז אם אתם מוכנים להתראיין, אז נא ליצור איתי קשר, אפשר דרך המייל, מישל, M-I-C-H-E-L-L-E, strudelhadran, H-A-D-R-A-N, .org.il. אז נא ליצור איתי קשר, אני לא מבטיחה שום דבר, אבל אם מתעניינות, אז זה מאוד מאוד חשוב. היום אנחנו נלמד נידה דף כ"ח, אנחנו נתחיל מכמה שורות מלמטה בכ"ז עמוד ב', ריש לקיש אמר, אוקיי? אנחנו 4 שורות מלמטה. ריש לקיש אמר, שפיר שטרפוהו במימיו נעשה כמת שנתבלבלה צורתו. אם יש שפיר הוולד שבעצם התערבב במים ונימוך, כאילו כבר איננו, כאילו לא רואים שום צורה, נעשה כמת שנתבלבלה צורתו, זה כמו מת שכבר אין צורה בכלל, שהוא טהור. אוקיי? אז כך אומר ריש לקיש, הוא מדמה בין השפיר שטרפו במימיו למת שנתבלבלה. אמר לרבי יוחנן לריש לקיש, מת שנתבלבלה צורתו מניין, זה טהור. מניין לך שמת שנתבלבלה צורתו טהור? אילם המיהד אמר רבי שבתאי, אמר רבי יצחק מגדלה ואמר לה, אמר רבי יצחק מגדלה אמר רבי שבתאי, לא ברור מי אמר בשם מי, מה זה מגדלה? יש אומרים שהוא היה ממגדל, מהעיר מגדל, יש כאלה שאומרים, כן ליד טבריה, יש כאלה שאומרים שהוא מופיע בסוגיה אחרת בקשר למגדל, אני חושבת שזה בבבא מציעא, ועל פי זה הם קבעו את שמו ככה. לפעמים הרבנים נקראים על דעות שלהם. אז מה הם אמרו? אז רבי יוחנן אומר לריש לקיש, האם זה הבסיס? ואז הוא פשוט ידחף, יגיד, אי אפשר ללמוד משם. מת שנשרף ושלדו קיימת, תמי. אם יש מת נשרף והשלד של הגוף עדיין קיים, אז המת הזה תמי. מעשה היה, ותימאו לו פתחים גדולים, ותיארו לו פתחים קטנים. Okay, מה זה בכלל פתחים גדולים, פתחים קטנים? כשיש מת באוהל או בבית, אז כל מה שבתוך הבית תמי. Okay, בואו נדבר על בית, כי זה יותר הגיוני כאן. עכשיו, אם יש פתח, okay, פתח לצאת מהבית, okay, זה כמו פתח של הדלת או פתח של חלון, אז גם הפתחים שפתוחים, האזור מתחת לפתח המפתן, גם תמי. אם יש כלים מתחת, כי הם היו משתמשים לפתחים האלו לכל מיני דברים, חפצים וכאלה, כמו שדיברנו על התנורים, שלא היה מספיק מקום בבית, אז היו מנצלים כל אזור. אז כל מה שבתוך הפתח גם תמי. אם הפתחים סגורים, אז הם לא נטמעו, אלא אם כן עתיד המת לצאת מהפתח הזה, ואיך קובעים? כאילו בוא נגיד שיש הרבה פתחים סגורים בבית, אז אם המת, אם זה גדול, 4x4 טפחים, אז מניחים שהמת יכול לצאת כך. ואם זה פתח קטן מ4x4 טפחים, ויש פתחים יותר גדולים של 4x4, אז אומרים, זה קטן מדי, המת לא היה יוצא מחלון כזה, ואם כן, זה לא נטמע. כאילו חכמים גזרו על פתחים סגורים, אבל רק במקרה שהמת עתיד לצאת דרך החלון הזה או החלל הזה. אז במקרה שלנו, מה קרה? היה מת, נשרף, אבל השלד עדיין היה קיים. אחר כך נשאל איך זה יכול להיות. והם אמרו שהפתחים גדולים בבית מאים, אבל הפתחים קטנים טהורים. עכשיו, מה הקשר? אז רבי יוחנן אומר, וכדייקת מינה, כאילו הרי מה דייקת מכאן? שהוא מניח שמשם בהלכה של ריש לקיש לגבי בית שנתבלבלה צורתו טהור. כדייקת משם תמה דשלתו קיימת, כי רק בגלל שהשלד קיים, זה הסיבה שהוא מתאר את הפתחים הקטנים. הוא מתאמה בפתחים הגדולים. הלב הכי, אבל אם זה היה כבר השלד לא היה קיים, טהור, אוקיי? הוא מתמקד בעצם על הפתחים הגדולים, זה שהוא תימי ברבי יצחק מגדלה או רבי שבתאי, זה רק בגלל שהשלד קיים. ולכן כנראה הנחת שאם השלג כבר לא היה קיים, כמו המת שנתבבלה צורתו, שאז נגיד שזה פחות מזה, אז היה טהור. אבל אומר רבי יוחנן, עד רבה, אני מסיק בדיוק ההפך. דוק מינה להי גיסה. כדאי לדייק בדיוק ההפך. שלדו קיימת, הוא דטהרו לו פתחים קטנים. הם תיארו את הפתחים הקטנים דווקא כשהשלד קיים. הלב הכי, פתחים קטנים נמי טמאים. למה? כל הרעיון, האם המת עתיד לצאת. עכשיו, אם השלד קיים, אז המת לא יכול להיכנס תוך חלון פחות מארבעה לארבעה טפחים. אבל חלב הכי, הפתחים קטנים, אם זה היה כבר המת נתבבלה צורתו וממש קטן והשלד לא קיים, הרי גם הפתחים קטנים טמאים. למה? תכל חב אחד, חזי להפוקי חד חד עבר. כי אפשר להוציא את זה, כל החלקים, דרך החלון הזה. ואם כן, זה דווקא מתאים שהמת עתיד לצאת. ואם כן, זה לא מוכיח כלום, כאילו, ואז יוצא שבעצם רבי יוחנן סובר שמת שנתבבלה צורתו נגד ריץ' לקיש יתאמה. אוקיי? זה כן מתאמה את כל מה שבבית וגם בפתחים, ואפילו נגיד, כן, הפתחים הקטנים. אוקיי? והמקור הזה שדיבר על השלג קיים, דווקא שם הפתחים הקטנים זה לא מתאמה, כי זה לא יכול לצאת דרך החלון. אז יוצא מחלוקת ריץ' לקיש ורבי יוחנן לגבי מת שנתבבלה צורתו. אוקיי? האם תמה או האם טהור. אז עכשיו אנחנו ננסה להבין את רבי יוחנן. אמר לי רבינו לרב אשי, רבי יוחנן דאמר כמן, כפי מי הוא אמר את דבריו. אז הוא אומר, כרבי אליעזר, תתנן אפר שרופין, רבי אליעזר אומר, שיעורו ברובע. אוקיי, רובע זה רובע הקו, כאילו אם יש אפר בשיעור של רובע רבע קו, אז רבי אליעזר מתאמה. אז מה רואים כאן? זה כמו מת שנתבבלה צורתו, כבר אין צורה, זה רק אפר. ועדיין רבי אליעזר חושב שזה מתאמה, אז כנראה רבי יוחנן סובר כמו רבי אליעזר התנא, כי זה מצוטט במשנה. עכשיו שואלים בכלל, איך ידע ממת שנשרף ושלדו קיימת, על המקרה שדיבר רבי יצחק או רבי שבתאי? אמר אביי, כגון ששרפו על גבי כתבלה, אוקיי, שזה על אור, בעצם היה מצעים של אור והוא שרף את זה על האור, שבעצם האור לא נשרף, ואם כן, כאילו הם עשו משהו לאור, איבדו את האור, שזה יהיה ממש קשה, וזה לא נשרף עם המת, וזה מקבל את כל האפר, ולכן הם מניחים שזה עדיין, השלד יכול להיות קיים. רב אמר, יהיה לנו שלושה תירוצים, רב אמר כגון ששרפו על גבי הפודרים, שזה שייש, ורבינה אמר כגון דאיכרחו אחרוכה, כאילו הם שמו אש, אבל לא עד הסוף, שזה הפך כאילו רק נחרך ונעשה פחם, אבל לא ממש שרפו לגמרי. תנו רבנן, עוד מקרה עכשיו, מקרה אחר, המפלת יד חתוכה ורגל חתוכה, אמו טמאה לידה. חוזרים לעניין הפלות, והאם היא טמאה לידה, אז אם יוצא יד או רגל, שלא קשור לכלום, אנחנו מתחילים לספור ימי טומאה, טומאת לידה. ואין חוששים שמה מגוף הטום באו. ראינו את המקור הזה, ציטטנו את זה בעבר. כן? לא חוששים שזה בא מגוף הטום. כן? שכבר למדנו מה זה גוף הטום, כן? גוף בלא צורה, שאין פנים, אין צורה לפנים. דיברנו על מה בדיוק זה בעבר. באו רב חיסדא, לא באו, סליחה, מגוף הטום באו. רב חיסדא ורבא בר רב הונא דאמרי שרוויו, אין נותנים לה ימי טהור, מי תאימה? אימה הרחיקה לידתה. Okay. הם אומרים, האישה הזאת לא מקבלת ימי טהור של יולדת. Okay? כלומר, כשאומרים שהיא טמאה לידה, זאת אומרת, היא צריכה לחכות 14 יום, שם הזה הייתה נקבה, אבל כל הימים הבאים הם לא נחשבים דם טהור, למרות ששוב, אמור להיות 14 יום לנקבה של דמי טהור, דמי טומאה, ואז משום ספק זכר, אז היא מקבלת עד יום ה-40, כן? כי אם זה זכר, זה 7 פלוס 33 ימי טהור, כאילו 7 ימי טומאה עד 33 ימי טהור, ואם זה נקבה, יש לה עד יום 80 ימי טהור, אבל אם זה ספק זכר, ספק נקבה, אז היא מקבלת עד יום 40 דמי טהור, וכל הדם שלאחר מכן אנחנו מניחים שזה דם נידה. אז אומרים, למה למה לא נותנים לה ימי תואר? כנראה כי אם הרחיקה לידתה. נגיד שאולי היא כבר ילדה, כאילו הלידה הייתה מקודם, שוב ההפלה הייתה מקודם ופשוט לא שמה לב לזה. ולכן אולי הימים, כאילו אם נתחיל לספור את דמי תואר, אולי אנחנו לא בדמי תואר, כי אולי היא הייתה צריכה באמת להתחיל מזמן. ולכן לא מקבלת את הדמי תואר, רק עושים לחומרה שיש לה 14 ימי תומעה. מציב רבי יוסף, המפלת ואין יודע מה היא פילה, תשב לזכר ולנקבה. אז הוא אומר, יש קושי אבל, אם היא מפלת ולא יודעת מה היא פילה, הרי צריכה גם לזכר וגם לנקבה. ויסל כדעת אך כל כי אגב נעים הרחיקה לדתה, לתנה ולנידה. אם באמת אנחנו חוששים ולא נותנים לה דמי תואר, וצריכים לדאוג לכך שאולי חלק יצאה כבר וזה כבר נחשב לידה מקודם, אז הרי צריך להיות כתוב, תשב לזכר ולנקבה, כאילו הכי חמור שזה ה-14 יום, ולנידה, כלומר אחרי יום 14, בגלל שאין לדם תואר, אנחנו חוששים שמה זה כבר דמי נידה. אז למה לא כתוב כך? אם זה באמת צריך לדאוג להרחיק על הידתה. אז הבאי בעצם יגיד שכן, זה נכון שחוששים ללידה, רק לא כתבו את זה לסיבה מסוימת. אמר הבאי, איתנה לנידה, הווה מינה מביאה קורבן ואינו נאכל. כמה שמלן דנאכל. אם היה כתוב חוששים לזכר ולנקבה ולנידה, היינו חושבים שזה רק ספק האם היא באמת הייתה לידה. ואם יש ספק אם הייתה לידה, אז הרי הקורבן לידה היא רק מביאה מספק. ואם היא מביאה מספק, מה אנחנו עושים? היא מביאה וזה אינו נאכל. שוב, למדנו את זה בעבר, כי זה עופות, והעוף, כן, החטאת, העוף לחטאת, היא עושים מליקה בבית המקדש, ומליקה זה רק לקורבן, ואם יצא שזה לא קורבן, אלא באמת היה, כן, שזה לא קורבן בכלל, אז אסור לאכול, כי חייבים שחיטה ולא מליקה. ולכן היינו חושבים שהקורבן הוא רק מספק, ולכן לא רשמו נידה. אוקיי? אבל לא בגלל שזה לא נידה, באמת אין דם תואר בכלל, וזה נידה כפי הסיבות שאמרנו, שמקדימה לידתה. הרחיקה לידתה בלשון הגמרא. אמר רב הונא, הוציא עובר את ידו והחזירה. אוקיי? עוד מקרה, העובר מוציא את היד ומחזיר את זה בפנים. אמו טמאה לידה, למדנו את זה בעבר במסכת אחרת, לגבי בהמות, אם הוציא עובר את ידה, זה כבר נחשב שזה יצא, או לא, היה דיון בזה. הוציא עובר את ידו והחזירה, אמו טמאה לידה, זה כבר נחשב לידה, למרות שזה חזר פנימה, שנאמר, ויהי בלידתה ויתן יד. אוקיי, יש לנו פסוק מתמר, כן, ש... כשהיא ילדה את התאומים, כתוב ויתן יד, וזה כבר נחשב לידה. מתיב רב הונא, הוציא עובר את ידו, אין אמו חוששת לכל דבר. הרי רב יהודה מקשה אליו מפרייתא, אבל כאילו רב הונא אמר, הוצאת היד זה נחשב לידה. בא רב יהודה ואומר, אבל בברייתא כתוב, אם הוציא עובר את ידו, אין אמו חוששת לכל דבר. מה זה אין אמו חוששת לכל דבר? משמע שהיא לא צריכה לחשוש לדמי לידה בכלל. אז אמר רב נחמן, לדידי מפרשלה מיני תרב הונה, רב נחמן בא ועונה על הקושי של רב יהודה על רב הונה, ואומר, הם פרשו לי בשם של רב הונה, שאת הברייתא הזאת, מה זה אומר, אין אמו חוששת לכל דבר, לחוש, או בוא נגיד ככה, איך רב הונה פרש את הדברים שלו, אמו טמאה לידה, לחוש חוששת, היא כן צריכה לחשוש לדמי לידה ולחכות את ה-14 יום אם העובר הוציא את ידו. אבל ימי תואר, כאילו אם זה נקבה או אם זה זכר, שבעה ימים. אבל ימי תואר לא יבין עליה עד דנפק רובי. עד שרוב הגוף לא יוצא, היא לא מקבלת דם תואר. אז בעצם אין אם הוא חוששת לכל דבר, הכוונה לא לדם תואר. אבל הגמרא אומרת, והאין אם הוא חוששת לכל דבר כמה, אבל כתוב לכל דבר, זה משמע גם טומאה לידה וגם דמי תואר, משמע הכל. אז אמר באי, אין החוששת לכל דבר מדאורייתא, הכוונה שהיא לא חוששת שזה לידה מדאורייתא, אבל מדרבנן חוששת, אבל מדין דרבנן היא צריכה לחשוש, ואם כן היא צריכה לחשוש לדם תואר. אז אין החוששת לכל דבר זה ברובד דאורייתא, ודין רב הונה נאמר בדרבנן, שהיא צריכה לדאוג לדם לידה. ודם, הדם הטמא של לידה. אז הגמרא אומרת, אבל איך אפשר להגיד שזה, שדין רב הונה, שהוציא עובר את ידו והחזירה, יטמאה לידה, זה רק מדרבנן. הרי, הקחה כמה, הוא הביא את זה ציטוט מפסוק. אז אומרים בפשטות, מדרבנן וקחה אסמכת בעלמא. הרי, נכון שמקשרים את זה לפסוק, אבל זה רק מדרבנן באמת, וקשרו את זה לפסוק כדי שנזכור את זה. משנה חדשה. עכשיו אנחנו נכנסים לטומטום ואנדרוגינוס. למדנו עליהם הרבה. טומטום זה מישהו שיש סימני זכרות או נקבות שלו סתומים, כאילו זה סתום שם, ולא יודעים אם יש לו סימני זכר או נקבה. ספק איש, ספק אישה. אנדרוגינוס זה מי שיש לו גם סימני נקבות וגם סימני זכרות. אז הם תמיד אנשים שתלויים בספק האם הם זכר או נקבה. אז מה הדין שלהם בקשר לדמי לידה? המפלת טומטום ואנדרוגינוס תשב לזכר ולנקבה. אז כמו שאמרנו, עושים את החומרה משני הכיוונים. אז במקום 7 ימים דמי טומאה של זכר, אנחנו נותנים 14 של, כמו לנקבה. אבל במקום הדמי תואר שהם 66 ימים לנקבה, אנחנו נותנים, וגם לא ה-33 לזכר, היא בעצם מקבלת עד יום 40 כמו שכר, אבל מינוס ה-14 יום. אז בעצם זה 7 ימים פחות של דם טוהר. אז יש לה 26 ימים של דם טוהר. אם היא ילדה טומטום וזכר, אוקיי, היא ילדה, היא פילה 2, טומטום וזכר, אנדרוגינוס וזכר, תשב לזכר ולנקבה. כי אם היא מפילה טומטום ועוד זכר, ואנדרוגינוס וזכר, אז גם צריכה לשבת לזכר ולנקבה. הרי אין כמה ממש חידוש, כי אם זה בלי הזכר, כבר היא הייתה צריכה לזכר ולנקבה, אז לא ברור, הגמרא תשאל, למה הזכירו גם את המקרה הזה? טומטום ונקבה, אולי הזכירו רק בגלל המקרה הבא, אבל בכל אופן, הגמרא תיתן תשובה אחרת. טומטום ונקבה, אנדרוגינוס ונקבה, תשב לנקבה בלבד. אז החשש היא רק לנקבה, ולא צריך לחשוש לזכר בכלל. למה? למה לא צריך, למה היא מקבלת את כל ה-66 ימים של דם טוהר? כי בכל אופן יש לה את זה מהנקבה שהיא פילה. אז היא לא צריכה, כאילו, היא כבר מקבלת את זה. אז לכן, הטומטום אנדרוגינוס לא הורסים לה את זה. יצא מחותך או מסורס, אוקיי? זה יצא בחלקים. מי שיצא רובו, הרי הוא כילוד. אוקיי? מסורס זה דווקא לא בחלקים. מסורס זה שהידיים יוצאים, כן, דרך הרגליים יוצא התינוק או הוולד, ולא דרך הראש, כמו שבדרך כלל יוצא. אז אם זה יצא מחותך לחתיכות או מסורס הפוך, מי שיצא רובו, הרי הוא כילוד. כי אם זה יוצא דרך הראש, מה למדנו? רוב ראשו, זה כבר נחשב לידה. אבל אם זה יוצא בכיוון הפוך, צריך רוב הגוף. יצא כדרכו, וזה מה שאני אלמד עכשיו, מה שאמרתי לפני שנייה, עד שיצא רוב ראשו. ואיזה רוב ראשו? מי שיצא פדחתו, המצח. ברגע שהמצח יוצא, זה כבר נחשב רוב גופו. אז עכשיו אמרתי שאלה את השאלה שאמרתי לכם. השתתומתום לחודה ואנדרוגינוס לחודה, אם הם נולדו לבד, אמר תשב לזכר ולנקבה, או היא הפילה לבד. טומטום וזכר, אנדרוגינוס וזכר מבעיה, בשביל מה צריך? איצטריך, מהו דתמה הוא יבא אמר רבי יצחק, אישה מזרע תחילה יולדת זכר. איש מזרע תחילה יולדת נקבה. אז מה היינו חושבים? אם המדהי זכר, היינה מזכר, ואולי אפשר להניח שהאנדרוגינוס הוא הטומטום הוא זכר, ואם כן, לא צריך לשב, כאילו, הוא יכול לדום בו בדיוק כמו זכר. כמה שמלן, וכבר למדנו את זה, אם השניהם הזריעו בבת אחת, זו זכר וזה נקבה. נכון, אפשר להיות מצב שהם מינים שונים. אמר רב נחמן אמר רב, טומטום ואנדרוגינוס שראו לובן או אודם, אין חייבין על ביאת מקדש, ואין שרפין עליהן את התחומה. כי עכשיו רב נחמן מביא הלכה של רב, שנדום בו עכשיו בהמשך, יש לנו טומטום ואנדרוגינוס, הם ראו משהו לבן יוצא מהגוף או משהו אדום. עכשיו, אם זה לבן והוא גבר, אז זה זב. אם זה אדום וזה אישה, זה נידה. אבל לא ברור אם הוא אישה, כן? גבר שראה אודם או אישה שראתה לובן, זה לא כלום. אז מה אם הם ראו את זה ושכחו שאולי הם בספק טומאה ונכנסו למקדש? אז הם לא חייבים להביא קורבן על ביאת מקדש, ואין שורפים עליהם את התרומה. אם הם נוגעים בתרומה, כן כדאי שלא, כי זה ספק. אבל אם כן, אז לא שורפים את התרומה. ראו לובן ועודם כאחד. עכשיו, כאחד זה לא בבת אחת, זה לפני שעשו איזשהו תהליך של טהרה. אז הם עכשיו במצב ספק שהוא גבר וראתה את הלובן, וספק שאישה ראתה את האודם, בכל אופן הם טמאים, לא משנה, כי אם הם גבר ראו לובן, אם הם אישה ראו אודם. אבל עדיין אין חייבים על ביאת מקדש, נראה למה עוד מעט, אבל שרופים עליהם את התרומה. אבל כן, בגלל שזה ודאי, אז אם התרומה נטמאה, כן שרופים את התרומה. נכון, אם זוכרים, למדנו שאם זה לא ודאי, אז לא שרופים, אבל לא אוכלים את התרומה ותולים. שנאמר, מאיפה הוא לומד את זה? מזכר ועד נקבה תשלחו. Okay, זה הפסוק שלומדים. אנחנו נשלוח מן המחנה, קוצר רוח וכל זה וכל תמל לנפש, ומכאן לומדים שאסור להם להיות בעשרה. אז מה לומדים מהפסוק הזה? זכר ודאי, נקבה ודאית, ולא טומטום ואנדרוגינוס. בגלל שכתוב מזכר עד נקבה, הם דורשים שזה זכר ודאי או נקבה ודאי ולא טומטום ואנדרוגינוס. עכשיו מנסים להביא חיזוק לדברי רב מברייתא. למה מסייע להם? טומטום ואנדרוגינוס שראו לובן או אודם אין חייבים על ביאת מקדש ואין שורפים עליהם את התרומה. ראו לובן ואודם כאחד, אין חייבים על ביאת מקדש, אבל שורפים עליהם את התרומה. ממש הלכה שראינו. אז אומרים, כנראה זה יוכיח את זה, מחזק את רב. מי טיים אחרי, הטעם לא, לאו משום שנאמר, מזכר עד נקבה תשלחו, זכר ודאי נקבה ודאית, ולא טומטום ואנדרוגינוס, הרי זה לא אותה סיבה. אז אמרו לה, לא. באמת אי אפשר להוכיח מהברייתא, למה? כי אפשר להגיד שהברייתא הולכת כפי דעת יחיד שאנחנו לא פוסקים כמותו. מה זה? המאני רבי אליעזרי. דתנן, רבי אליעזר אומר, השרץ ונעלם ממנו. כי זה הפסוק שמדובר על הבאת קורבן מי שנכנס למקדש והוא תמי. או נפש אשר תיגע בכל דבר תמי. או בנבלת חיה תמיה, או בנבלת בהמה תמיה, או בנבלת שרץ תמי ונעלם ממנו והוא תמי והשם. עכשיו שימו לב, לפני הנעלם ממנו רשום נבלת שרץ. אז בא רבי אליעזר ואומר, רק חייבים על הלם שרץ ולא על הלם מקדש. כאילו אם הוא לא זוכר שהוא נגע בשרץ ונכנס למקדש, אז הוא חייב את הקורבן. אבל הוא לא חייב אם הוא שכח שאסור לו להגיע למקדש אם הוא תמה, או שכח שזה המקדש. אז לפי דבריו, הוא רק חייב על הלם שרץ. רבי עקיבא אומר, ונעלם ממנו והוא תמה. בגלל שכתוב ונעלם ממנו והוא תמה בסוף הפסוק, על הלם תומה הוא חייב ואין הוא חייב על הלם מקדש. הוא חייב על כל הלם תומה, לא רק שרץ, אבל לא חייב על הלם מקדש. ואמרינה, מי ביניו? אז שואלים, מה ההבדל בין שתי הגישות? ואמר חזקיה, שרץ ונבלה איכה ביניו. מה זה אומר? רבי אליעזר סבר, באינן עד ידע, אי בשרץ איתמי, אי בנבלה איתמי. הוא בעצם אומר, חייבים לדעת במה נטמע כדי להיות חייב. וזה בדיוק המקרה שלנו, הוא לא יודע אם הוא נטמע בגלל האודם, דם נידה, או אם הוא נטמע בגלל הלובן, דם זב. אז לכן הוא לא מביא קורבן. ורבי עקיבא סבר, לא בעינן, לא משנה. לפחות שהוא יודע שיש הלם טומאה. אוקיי? אבל מה רואים? שהדעה של הברייתא אפשר להגיד שזה רבי אליעזר, ולכן אי אפשר להגיד שעל זה הסתמך רב. שזה לא מחזק את שיטת רב. אז עכשיו אומרים, לאו אמר רבי אליעזר חתם, באינן דיאדה, כן, כאן המשך ההסבר. לאו אמר רבי אליעזר חתם, באינן דיאדה אי בשרץ איתמי, אי בנבלה איתמי, אז החנמי, גם אצלנו נגיד אותו דבר, באינן דיאדה, אי בלובן איתמי, אי באודם איתמי. אבל רבי עקיבא אמר משום תומא מחייב, החנמי משום תומא מחייב. אז גם אצלנו הוא יגיד שהוא תמי משום תומאה. עכשיו אומרים, ורב, מה ישנה ביאת מקדש דלו? אז מה ההוכחה של רב עכשיו? אם כן, תכתיב מזכר עד נקבה תשלחו, מה שלמדנו כבר. זכר הוא נקבה ודאית ולא טומטום ואנדרוגינוס. אבל הגמרא שואלת, אם ככה, יחי, תרומה נמי לא לשרוף. תכתיב, לפי ההיגיון הזה, בואו נראה, יש עוד פסוק שכתוב זכר ונקבה. תכתיב, זו תורת הזב וכולי, ואז כתוב, והזב את זבו לזכר ולנקבה. ואם כן, מה נגיד? ואז כאילו הוא תמה, ואסור לו לגעת בתרומה. אז אולי רק זכר ודאי והוא נקבה ודאית ולא טומטום ואנדרוגינוס, ולמה לפי רב לא חייבים לביאת מקדש, אבל כן שורפין עליו את התרומה. אז הגמרא עונה, אז זה סיבה אחרת. הוא מבא אלה לחיד רבי יצחק. דווקא זכר ונקבה בפסוק הזה אי אפשר להשתמש לדרשה הזאת. למה? כי צריכים לדרשה של רבי יצחק. דמה רבי יצחק, לזכר לרבות את המצורה למעיינותיו. לנקבה לרבות את המצורה למעיינותיה. מה זאת אומרת? שכמו שהזהב חייבים על הרוק של הזהב, ואז למדנו מזה לכל דבר, כל השתן של הזהב וכו' שיוצא מהזהב, גם אותו דין למצורה, זה מהזכר, ולנקבה גם למצורעת. Okay, לאישה שיש לצרעת גם, כל מה שיוצא ממנה מתאמה. הגמרא עכשיו מקשה, היי נמי מבא אלי במי שיש לו טהרה במקווה, פרט לכלי חרס, דברי רבי יוסי, הם אומרים, אבל הפסוק מזכר, הנקבה תשלחו, צריכים למשהו אחר. זה צריך לבוא וללמד, שרק מי שיש לו טהרה במקווה, כמו זכר הנקבה, מה זה? כמו כלי מתכות גם, אבל למעט כלי חרס. כלי חרס לא יכול להיטהר במקווה, ואם כן, לא חייבים להוציא את זה מהזרה, אם נטמא. אז הם אומרים, אז אם ככה, הזכר הנקבה לא פנוי כדי לדרוש מה שרב דרש. אז הגמרא עונה, אם כן, נכתוב רחמנה אדם. אז הפסוק היה יכול לכתוב, אם זה מה שרצו ללמד, רק אדם ולא זכר הנקבה. וחיתם, אבל אם תתחיל להגיד, אי כתב רחמנה אדם, הווה מן הכלי מתכות, לא, אולי אדם היה מלמד אותי דווקא אדם ולא כלי מתכות, כאילו רק מי שיש בו רוח חיים, זה כבר מכל תמי לנפש נפקה. כאילו אפשר היה ללמד את זה מכל תמי לנפש. כאילו כבר מהפסוק הקודם, היינו יכולים ללמוד את זה. ולכן, זכר ונקבה, למה לי? בשביל מה צריך המילים זכר ונקבה? לחידרה, ואפשר להגיד עדיין שהן מיותרות לדרוש את מה שרב רצה לדרוש. וכאילו בעצם הם אומרים, כל תמי לנפש כבר היה אפשר ללמד לנו שכלי חרס לא. ולכן, הזכר ונקבה כן פנויים. ואם הכולה לחידרה והודעתה, אולי כל המילים רק מלמדים את ההלכה של רב ולא ההלכה של טהרה במקווה. אז הם אומרים, אם כן, נכתוב זכר ונקבה. מים מזכר ועד נקבה? למה כתוב זכר עד נקבה ולא זכר ונקבה? עד כל דבר שיש לו טהרה במקווה. כלומר, לומדים מזכר נקבה וגם מזכר עד נקבה. זה מלמד שני דברים. עכשיו הם אומרים שאם זכר נקבה בא למעט טומטום ואנדרוגינוס מהמקדש, יש לנו עוד קושי הרב. יהכי כי איתם, כלומר מה, שטומטום ואנדרוגינוס שנטמאו, כן, מהאודם או הלובן ולא יודעים במה נטמאו, הרי לא חייבים על ביאת מקדש להביא קורבן, אם הם באו למקדש ושכחו. אבל יהכי כי איתם בשאר תומות לא לשלחו, אז אולי כל הדין של טומאה מספק, מי שנכנס טמא מי שנכנס למקדש טמא, בכלל לא תקף לגבי טומטום ואנדרוגינוס. לא רק אם ראו אודם או לובן ולא יודעים מה, אלא סתם שרץ נפל על טומטום ואנדרוגינוס, אז מה זה אומר? בגלל שכתוב מזכר עד נקבה, זה רק זכר או נקבה חייבים בקורבן, ולא מי שטומטום ואנדרוגינוס. המקרא מזכר, לא, בגלל שכתוב מזכר נקבה, דורשים מטומאה פורשת מן הזכר. זה רק רלוונטי לטומאה שיוצא מהזכר ולא מזכר, כל דבר שקשור. זה לא כל הלכה של טומטום ואנדרוגינוס, אלא רק כשיש הפרשה ממנו ולא יודעים אם זה ממנו או ממנה, ואז לא יודעים מה זה, אז צריך בוודאות. אבל אם הוא נטמא על ידי נבלה, או שרץ, ולא יודע אם זה שרץ או נבלה, או כן, או זה, או הוא יודע, לא משנה, הוא ברור שהוא חייב קורבן. בכל היך הדכתיב מזכר עד נקבה למיעוטי טומטום ואנדרוגינוס ודעתה, אבל אם אנחנו אומרים שזכר עד נקבה או זכר נקבה בא תמיד למעט טומטום ואנדרוגינוס, והגבי ערכין דכתיב, okay, כתוב היה ערכך הזכר, okay, הזכר בערכין, מה זה אומר? מי שאומר אני מביא את הערך של פלוני לבית המקדש או הערך של עצמי, אם זה גבר באמצע חייו, זה הוא חייב להביא 50 כסף. אם זה אישה, 30, זה בגלל שזה בימי המקדש, הם עשו לפי שוק העבודה, והאנשים היו שוות פחות בשוק העבודה, בכלל בקהילה שלהם היה ערך נחותה יותר לנשים. קצת שונה בימינו, למרות שגם בימינו כולם מדברים על ההפרש שכר בין גברים לנשים, אז אולי עדיין יש לזה רלוונטיות בימינו. והגבי ערך אינדכתיב, וירך הזכר ותניה, אז יש ברייטה, הזכר ולא טומטובו אנדרוגינוס. עכשיו ברייטה ממשיכה, יכול לא יהיה בערך איש. אולי הכוונה שטומטובו אנדרוגינוס הם לא נחשבים כאיש לגבי הערך, אבל יהיה בערך האישה. אבל אולי צריך לתת לפחות את השיעור היותר קטן. תלמוד לומר, הזכר ואם נקבה. בגלל שכתוב המילים ואם נקבה, זכר ודאי, נקבה ודאית ולא טומטובו אנדרוגינוס. אוקיי? זה בא למעט. זכר ודאי ונקבה, זה בא למעט הטומטום אנדרוגינוס, רק מי שברור שהוא זכר וברור שהוא נקבה, שהיא נקבה. אז הגמרא ממשיכה לבאר ואומר, תמה דכתיב הזכר ואין נקבה, מי זכר ונקבה לא ממעט. זה משמע שאם היה רק כתוב זכר נקבה ולא המילה אם, לא היינו יכולים לדרוש כך. אז איך דרשנו כך אצלנו? אז מה אומרים? לא, זה בגלל ששם אם רק היה רשום זכר ונקבה, היינו צריכים את זה בשביל הפשט. ההוא מבא אלי לחלק בין ערך איש לערך אישה. ולכן, אם לא היה המילה אם, לא היינו יכולים לדרוש למעט טומטום אנדרוגינוס. כי הפסוק היה צריך להגיד, אם זה זכר, אז זה כך. אם זה נקבה, זה ככה. אבל בגלל, אצלנו, משלחו מן המחנה, מזכר נקבה, לא היה צורך להגיד זכר או נקבה, שם היה אפשר להגיד אדם. אז לכן דורשים אצלנו זכר או נקבה למעט טומטום ואנדרוגינוס, אבל שם בערכין היו צריכים את המילה ואם כדי לדרוש למעט טומטום ואנדרוגינוס.